לעילוי נשמת תום בן דן ורבקה סלחה בת הרב ישעיהו, ובעזרת השם למשפחות שקדוש ברוך הוא ייתן הרבה כוח והרבה שמחה והרבה ברכה, שימשיכו להוביל את המשפחה בשמחה ובטוב לבב. הנושא שלנו הוא נושא מעניין, כי אנחנו עכשיו בפורים, אנחנו עכשיו עוד מעט פסח, אנחנו עכשיו ביום של בחירות, ואנחנו צריכים לראות קצת מבט אמוני על כל התהליכים האלה שעוברים על עם ישראל מאז היווסדו ועד היום. כמובן שכל נקודה פה היה מקום לדבר עליה באריכות, והמטרה היא יותר לתת איזה מבט בתהליך גאולתנו מפסח ודרך פורים ודרך גאולתנו שאנחנו זוכים לחזות לנגד עינינו, את הדברים האלה גם לחבר למציאות העכשווית ולבחירות שמתקיימות עכשיו. אז בעזרת השם יתברך ננסה לדון בדברים האלה. שלוש גאולות שאנחנו נתייחס אליהן, גאולת פסח, גאולת פורים והגאולה העכשווית. פסח, שמות י"ט ל"ט, אומרת התורה, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם. יש כאן איזה חיפזון ביציאה ממצרים, לא יכלו להתמהמה, אפיית מצות ולא חמץ. גם השם פסח בעצמו מראה על איזה דילוג, מראה על איזה פסיכה, מראה על איזה משהו של קפיצה. הדבר הזה היה מקום לחשוב שאולי הוא משמעותי, אולי הוא מקרי אפילו, אולי כך היה, או אולי מסיבות אחרות, אבל חוץ מזה שקשה לומר כך על תהליך גאולתנו, אבל התורה מדגישה, שמות י"ב, פרק י"א, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ורגליכם, מקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא להשם. כלומר, עוד לפני שעם ישראל כביכול היה צריך לצאת בחיפזון, תורה אומרת, את הפסח אתם תאכלו בחיפזון. כלומר, יש כאן איזה ציווי מראש, עוד לפני שהיה לחץ, יש עניין לאכול את הפסח בחיפזון. ואם הדבר הזה לא מספיק, אז בדברים. פרק ט"ז, פסוק ג', כשהתורה תכתוב לדורות, איך צריך לזכור את פסח? מה המסר שצריך להוביל אותנו לדורות? תורה תאמר, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. תורה אומרת, תזכרו תמיד, יצאנו ממצרים בחיפזון. זאת אומרת, החיפזון הוא מהותי, הוא פנימי, זה משהו שצריך תמיד לזכור אותו. יציאת מצרים הייתה בחיפזון. וחז"ל במדרש מוסיפים שכולם היו בחיפזון. רבי יהושע אומר, ואכלתם אותו בחיפזון, זה חיפזון די ישראל. אתה אומר כן, או אינו אלא חיפזון מצרים, כשהוא אומר כי גורשו ממצרים, הרי חיפזון מצרים אמור, אז גם מצרים היו בחיפזון, ישראל היו בחיפזון, אבל ממשיך המדרש, אבא חנן משום רבי אלעזר אומר, זה חיפזון שכינה. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, כל דודין איזה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. וזו כבר הפתעה, השכינה בחיפזון. מה זה אומר? שהשכינה בחיפזון, עם ישראל בחיפזון. אומר המהר"ל, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים, כי מה שהיו יוצאים בחיפזון. בלי המשך זמן, מורה, שיצאו במדרגה ובמעלה עליונה. והפועל שבא משם נעשה בלי זמן. לא כמו דברים הטבעיים שכל פעולתם בהמשך זמן. אבל כאן היה גאולתם שלא בטבע ולכך היה בחיפזון בלי זמן. אומר המהר"ל, חיפזון מבטא דבר שלא מתרחש בתהליך הדרגתי. הוא לא מתרחש בתהליך איטי, הוא לא מתרחש בתהליך טבעי. יש משהו בתהליך הרגיל שהוא מסמל את הטבע. החיפזון אומר, הדבר כאן לא טבעי. יש כאן קפיצות, יש כאן דילוג, יש כאן משהו לא טבעי, והדבר הזה מלמד אותנו שיציאת מצרים לא יכולה הייתה להיות בדרך הטבע. היה צריך להיות איזה משהו חיפזון, משהו שהוא מעבר לטבע, לא רק בדברים האלה, גם אפיית מצות היום, צריך לאפות מצות במהירות, בחיפזון. ויש עוד דברים, קורבן פסח, אוכלים צלי, שלם, ואסור לאכול, לשבור עצם, אומר הרמב״ם, מורה נבוכים, אם אתה, היה מותר לשבור עצם, היית אוכל לאט, מלקק עצמות. הכל בחיפזון, גם את האכילה של הקורבן. כלומר, יש איזה חיפזון שהוא מאפיין את הכל, והוא בא להגיד, יציאת מצרים היא לא טבעית. יש כאן משהו מעבר למציאות הטבעית, ומרן הרב קוק זצ"ל אומר בעולת ראייה, יציאת החיפזון ביסודה הייתה עצת השם להרים מעלתם של ישראל, שלא על פי דרך ההתפתחות הסידורית. כל תהליך מצרים מראה משהו מיוחד להעלות את קרנם של ישראל ולגלות את מציאות השכינה. אדרבה, כשמנסים לפעול בסיפור יציאת מצרים בצורה טבעית, זה לא הולך. כשמשה רבינו ניגש לפרעה בצורה טבעית ואומר לו, תשמע, בוא תוציא את עם ישראל, בוא, מה קורה? בדיוק הפוך. פתאום עכשיו אתם תתחילו לקושש קש לתבן, ועם ישראל בא בטענות, עכשיו נהיה יותר גרוע, סוף פרשת שמות. הדרך הטבעית לא עובדת. לא עובדת. הכל בצורה של חיפזון, בצורה על-טבעית. העולם לא יכול לקלוט את הופעת השכינה, עולם של אלילות. לא יכול לקלוט הופעת שכינה על כנסת ישראל. העולם לא יכול לקלוט את המציאות החדשה של עם ישראל בתור עם. הדברים האלה צריכים להיעשות בחיפזון, לבוא בצורה על-טבעית, לבוא מלמעלה, שכל העולם פתאום מזדעזע, יראה את יד השם ויכיר במלכות שמיים. אני רוצה לעזוב את זה רגע, בואו נעבור לעמוד הבא. עכשיו אני אומר, כל מה שאני אומר עכשיו, היה מקום לדבר עכשיו שיעור שלם רק על זה. אבל אנחנו לא עושים את זה עכשיו, אנחנו מנסים לראות את מהלך גאולתנו בצורה רחבה יותר, מפסח ועד ימינו. אני רוצה עכשיו לעבור לפורים. כולנו יודעים שפורים הנס הוא טבעי. כולנו יודעים, אוצר הגאונים, מגילת אביו, כתוב ששם השם לא נמצא במגילה, להראות שהנס הוא טבעי. ואני רוצה קצת להתייחס לפורים, קצת להתייחס למשמעות הזאת, שהנס של פורים הוא לא בחיפזון, שהנס של פורים הוא דווקא טבעי, הוא לא כמו יציאת מצרים, וננסות להבין את המהלך של פורים, ואחר כך ננסות להבין את המציאות שלנו. יש כלל מיוחד בפורים, הגמרא במגילת דף י"ט אומרת, במגילה, אפילו אם דילגת קצת, משהו דילגת, עבוד. והשאלה היא כמה בדיוק אדם מדלג, אנחנו לא נתייחס לזה עכשיו, אבל הביאור הלכה בסימן תפריש צדיק, מדבר אפילו על מילה אחת, כך הוא מביא מדברי הרשב"א, שאפילו אם אדם הפסיד מילה אחת, הפסיד, וחייב להיות לפי הסדר. אמרה לי אישה אחת, היא אומרת, אני עשיתי מאמץ להגיע עם הילדים למגילה, הכינה אותם, סדרה אותם, מאורגנת, אבל בדלת הילד אומר, אני צריך לשירותים. היא אומרת, זה בדרך כלל קורה ב-18, בדיוק הוא צריך לשירותים. טוב, מהר מהר רצה, נכנסת לבית הכנסת, הוא החש וראש, המולך מהודו ועד כוש. לא יודע מה לעשות, חיכתה בסוף המגיעה, אומרת, הפסדתי את ההתחלה. עבוד. היא אכלה אומנם מראש, אם היא הייתה יודעת, להגיד מהר מהר, והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, ואם בעל הקורא היה קצת יותר איתי, היא יכולה אפילו לברך בעצמה את הברכות, ומהר להדביק את בעל הקורא. אבל היא לא ידעה את זה, אבל אין מה לעשות. הפסדתם מילה אחת, הפסדתם, ולכן יש רעש של אמן, מנסים מהר להשלים, אם אדם לא שומע, להשלים מחומש, להשלים בעל פה. למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך חשוב? עד כדי כך, מילה אחת. נס המגילה הוא נס טבעי. בנס טבעי קל מאוד להוציא את הקדוש ברוך הוא. קל מאוד להגיד, טוב, אסתר הייתה מלכה יהודיה והצילה את העם שלה. רק מבט עמוק. על כל פרט ופרט יראה לנו את יד השם במגילה. כל מילה חשובה, ואי אפשר לקרוא למפרע, כל דבר חשוב. אם לא תסתכל בכל הפרטים, אתה יכול בטעות להרגיש שהכל היה לבד, שהמגילה הייתה לבד, עוד נדבר, שמלחמת ששת הימים הייתה לבד. הרבה דברים אתה יכול להגיד אם אתה לא שם לב לכל המהלך הגדול. יש משחק כזה שאני אוהב לעשות עם המשפחה לפעמים בפורים. פורים זה תמיד שני עולמות. יש את העולם בישיבה. זה עולם מדהים. עכשיו אתה רוצה עם המשפחה לעשות גם כן משהו מעבר. אז אפשר לעשות כל מיני דברים שתמיד מגיעים אליהם. אבל עוד איזה נקודה שגם תשתף את כולם. אני לוקח את כל השתלשלות הדברים במגילה. כותב על פתק כל דבר. פתק אחד יהיה כתוב, אחשוורוש עשה המשתה. פתק שני, אחשוורוש השתכר. פתק שלישי, אחשוורוש מזמין את ושתי. פתק רביעי, ושתי לא מוכנה לבוא. ככה פתקים, כל המגילה. כמה עשרות פתקים. אני מערבב את הכל. אומר למשפחה, טוב, בואו, משפחה, בואו תסדרו את הפתקים. אז קודם כל, גם מי שבעניינים קצת, זה לוקח זמן. זה נראה פשוט, התחלה פשוט. אחרי זה מתחיל להסתבך. לוקח זמן, מסדרים את הכל. עכשיו אני אומר בסדר. בואו תוציאו פתק, שאם אתם מוציאים אותו, הנס עדיין קיים. שהוא לא מפיל את כל הפאזל. עכשיו, רוב הפתקים שאתה מנסה להוציא, מפילים את הכל. אם אחשוורוש לא היה עושה משתה, אז ושתי לא הייתה מגורשת, הכל נופל. אחשוורוש לא משתכר, הכל נופל. אם אחשוורוש לא היה מזמין את ושתי, הכל נופל. אם ושתי לא הייתה מסרבת, הכל נופל. אבל יש פתקים שאם תוציא אותם, זה נראה לכאורה שלא תהיה בעיה. שהנס קיים, אני מאוד אוהב את הפתקים האלה. לזה אני מחכה. כי זה גורם לנו עכשיו לברר, בסדר, מה המשמעות של הדברים. טוב, תגידו לי פתקים שיכולתם להוציא. איזה פתקים הייתם אומרים? זה הנס היה אולי קורה גם ככה. יש לכם איזה פתק? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן.
הסיפור של להתאפק אמן. אתה מתאפק, הוא נוגע הביתה, תשאר לי לשלול את מה שהוא אמר, אבל
אז לכאורה כל הדבר הזה, ויתפק המן, ויבוא אל ביתו, זה ראשישתו, אולי, אולי זה מיותר, כן? כן, אתה אומר, כל הקטע שמורדכי על הסוס, כאילו, מה זה משנה? אז עוד כבוד, לא היה כבוד על זה, מה זה משנה? אוקיי, עוד נקודות? עכשיו כאן אתה הפלת פצצה ממש, ממש, כי כאן אתה אומר, לא שלא משנה, מורדכי לא משתחווה, אם הוא היה משתחווה, לא היה בלגן. לא היה בלגן, זה לא רק שכאילו, כל הבלגן קרה בגלל זה. אז השאלה מצוינת, השאלה מצוינת. כל השאלות שדיברנו עד עכשיו זה שאלות שמנסות לברר, האם הנס היה קורה אילו לא היה מורדכי אל הסוס, למה צריך את כל הדברים האלה? כאן אתה שואל שאלה שבכלל לא היה צריך נס, כי לא הייתה גזרה בכלל. אז זאת נקודה שצריך להבין אותה. ננסה בעזרת השם, אני מקווה שאנחנו נצליח, נראה כך כמה זמן יספיק לנו, יש לכם עוד משהו שהייתם... הייתם צריכים לראות את כל הקלפים כדי לראות איזה מוציאים. לא הכנו כאן קלפים. מישהו שם אמר, אני חושב, המשתה ראשון, משתה שני, זה עוד נקודה שדורשת הבנה. מה זה אומר? ולמה צריך את כל הדברים האלה? אז בואו ננסה לברר את הנקודות שאמרתם כאן. יש אולי עוד נקודות, חלק נבאר בפנים, וחלק אתם תבארו בשולחן שלכם. אז בואו נראה. נתחיל עם המשתה הראשון. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? את חצי המלכות והיא נתן לך. אנחנו זוכרים שאסתר פחדה מהרגע הזה. כי אסתר לא ראתה את המלך 30 יום, ומי שלא ראה את המלך 30 יום, אחת דתו להמית. והפתעה, ממש, פתאום המלך מושיט את השרביט הזהב ואומר, אסתר, עד חצי המלכות והנתן לך. הפתעה, זה וואו, איזה נס עצום. מה היה צריך לקרוא עכשיו? אתם לא יודעים את המשך המגילה. מה עכשיו היה צריך לקרוא? שתבקש להציל את היהודים. כי נמכרנו, אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לי שאבנים שפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. היא הייתה צריכה עכשיו לבקש. במקום זה היא אומרת, ואתה אומר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והאמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. טוב, אסתר מבקשת משתה. למה היא מבקשת משתה? לא לגמרי ברור. אפשר אבל לחשוב, אולי היא מבקשת משתה בגלל שהיא רוצה שככה הוא יתרקח יותר. היא מכירה את החשברוש, היא יודעת, משתה יין. טוב לב המלך ביין, נוכל אולי להוציא דברים ממנו. אולי, יש אולי ברמז בגמרא במגילה, שאולי היא רצתה להביא את המן שם לדייט הפרטי שלהם, ואולי לגרום לאיזה קנאה. בסדר, אפשר להבין למה משתה ראשון. ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויאמר המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך והנתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותאס. משתה שני, מה שאלתך והנתן לך, מה בקשתך עד חצי המלכות ותאס, הוא אפילו אומר את זה קצת יותר יפה מהפעם הראשונה. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי, מה השאלה? כי נמכרנו, אני ועמי, תציל אותנו. אם מצאתי חן והנה המלך ואימן המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והאמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. אז היא אומרת משתה שני. משתה שני. עכשיו זה לא מובן. למה? משתה שני. אפשר להגיד, טוב, משתה שני, שהוא יהיה עוד יותר ישיקור ועוד יותר יואב, אבל תשמעו, אנחנו משחקים עם מלך שיש לו קריזות. מלך שהורג אנשים בקלות, שעושה, אמר לך עד חצי המלכות. אמר לך פעם שנייה עד חצי המלכות. המן כאן. המשתה, תבקשי עכשיו על עם ישראל. למה את מחכה? בואו נעצור רגע ונראה, נזכר מה קרה בין המשתה הראשון לשני. אני במקור 9, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. והתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. זאת הייתה השאלה שלך. ותאמר לו זרש אשתו. וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמור למלך. ויתלו את מרדכי עליו ובואו עם המלך אל המשתה שמח. ויתב הדבר לפני המן ויעש העץ. אז הכעס של המן והתאפק המן בסופו של דבר מוביל לזה שהמן הולך לעשות עץ. נכון? זה מוביל לזה שהמן הולך לעשות עץ כדי לתלות את מרדכי. מה משמעות הדברים? טוב, אז אנחנו כבר יודעים קצת, כי אנחנו יודעים, היה ונהפוך ובחרבונה עם העץ, גם מן העץ אשר עשה המן. אפשר להבין שזה כבר היה משמעותי, אבל כנראה שזה היה אפילו עוד יותר משמעותי. אנחנו עוברים לפרק ו', פרק ו', שחזל אומרים, עיקר הנס. בלילה הוא נדדה שנת המלך ויומר לאבי את ספר הזיכרונות דברי הימים והיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגין מרדכי על בקתן אבטרש, שני סרסי המלך משומרי אסף, אשר ביקשו לשלוח יד המלך אחשוורוש. ויומר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויומר הוא, נערי המלך משרתיו, לא נעשה עם עוד דבר. אז קודם כל יש לנו התחלה פה, עוד איזה נקודה שאנחנו נצטרך להבין אותה, אבל שנת המלך נדדה. קריטי לנס, קריטי. תכף אנחנו ננסה להבין קצת יותר. בדיוק פותחים את ספר הזיכרונות, וקוראים על בקתן ותרש, על מרדכי. ויאמר המלך, מי וחצר? והמן בא לחצר ואת המלך החיצונה, למור למלך, לתלות את מרדכי, על העץ אשר הכין לו. אז זה שהמן בדיוק נמצא פה, זה בגלל הסיפור של ויתפק המן והסיפור של העץ. אז זה לא רק בסוף, זה שהמן נמצא במעמד הזה, זה בגלל שמרדכי הרגיז אותו. והרגיז אותו, והוא בא הביתה, וזרש אמרה לו לעשות עץ, והוא בא עכשיו להגיד לאחשוורוש לעשות עץ, לכן הוא נמצא במעמד. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר, ויאמר המלך יבוא. ויבוא המן ויאמר לו המלך, מה לעשות? ואיש אשר המלך חפץ בעיקרו, ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? אני מספר 2 במלכות, אני הכי כמעט קרוב למלך, אני הידיד הקרוב ביותר של המלך. למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבוש בו המלך וסוס אשר רחב על המלך, ואשר ניתן כתר מלכות וראשו ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, והרכיבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. ויאמר המלך לאמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשכן למרדכי יהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי והרכיבו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, וישב מרדכי לשער המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכולו אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לא חכמה וזרש אשתו. אם יזרע היהודים מרדכי אשר אכילות על נפול לפניו לא תוכל, לא כי נפול תיפול לפניו, עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו, ויבינו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. כל זה בין המשתה הראשון לשני. אנחנו צריכים להבין. המן הוא מספר 2. אהובו של מלך. איך יכול להיות שהמלך משפיל כך את המן? משפיל אותו, לקחת את הסוס, להוביל את מרדכי, זאת השפלה. א', זאת השפלה, כי סתם ככה, לקחת ולהוביל. זה, זה, זה מתאים למשנה למלך, לאדם כזה קרוב. דבר שני, מורדכי הוא האויב של אמן. והחשברוש יודע. איך הוא יודע? הוא יודע בדיוק. הוא יודע הרי שהמן רוצה להרוג את כל היהודים. הוא יודע. האם הוא יודע שמורדכי יהודי? הוא יודע או לא יודע? הוא אומר לו, קח את מורדכי היהודי. תגידו, מקודם אמרו לו שזה מורדכי היהודי, היועצים שלו? ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למורדכי על זה, הגיד מורדכי, הם לא דיברו על זה שהוא יהודי, הוא מחליט להדגיש את זה, קח את מורדכי היהודי. כלומר, למה הוא מדגיש את זה לאמן? כי הוא רוצה להשפיל אותו. הוא רוצה להשפיל אותו. הוא אומר, אתה תיקח את מורדכי היהודי, הרי הוא יודע שהוא שונא את היהודים, הוא רוצה להרוג אותם. קח את מורדכי היהודי. חוץ מזה, הוא אומר בדיבור שלו, דיבור שלא מתאים לאדם חשוב, כשאתה מדבר אל אדם חשוב, אלא מתאים למישהו שהוא כמו עבד. הוא אומר לו, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ואת השכן מורדכי, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. תשמעו, זה דיבור מאוד לא יפה. מאוד לא יפה. אני חייב להגיד, יש המון רמזים במגילה, של כותב המגילה, שמורדכי, שהוא רומז לנו על המון דברים שנשים לב אליהם, אבל כאן הוא רומז לנו, שימו לב שזאת השפלה. אני אסברת לכם למה זה השפלה, רואים הפסוקים, אבל כותב המגילה רומז לנו. איך הוא רומז? כי הפסוקים כאן מאוד מזכירים משהו בתורה. הפסוקים כאן שאומרים, ככה יעשה לאיש. איפה כתוב עוד פעם? ככה יעשה לאיש. חליצה, חליצה, ונגשה יבימתו לעיני הזקנים, וחלצנה לא מעל רגלו, וירקה בפניו. שמה זה השפלה. ומה היא אומרת? ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אביו, ונקרא שמו בישראל, וצאנו, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. כלומר, יש כאן איזה רמז שהוא אומר, שימו לב, זה השפלה, רק תדייקו בפסוקים, אתם תראו את הדברים. למה? למה הוא עושה את זה לאמן? למה הוא משפיל אותו ככה? קרוב המלך. למה? דבר אחד ברור. כשהמן אמר את הדברים בליבו, ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? האם המלך הבין שהמן מדבר על עצמו? לאור הדברים האלה, ברור שהוא הבין שהוא מדבר על עצמו. המן אומר בליבו, אבל עם חיוך רחב כזה ש... וואו, ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר על השם? הוא אומר, יביאו לבוש מלכות, אשר לבש שמו המלך, וסוס אשר חב המלך. רגע, 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 אתה רוצה ללבוש את בגדי המלך. אתה רוצה לרכב על סוס של המלך. אתה רוצה להחליף אותי. להחליף אותי. זה מה שהחשברוש פתאום מבין. פתאום נופל לו האסימון. פתאום הוא מבין שהאמן מחפש כבוד, ואולי מחפש להחליף את החשברוש. אם זאת ההבנה, הוא הולך עכשיו להשפיל אותו. כל הדברים האלה מתרחשים בין המשתה הראשון לשני, ויכול מאוד להיות שאילולי הדברים האלה, אולי החשברוש לא היה כל כך מהר מוכן להרוג את אמן. אמן מספר 2 במלכות. אולי אם אסתר הייתה אומרת את זה בפעם הראשונה, בסדר, אוהב את אסתר, אבל ברמה מסוימת, אנחנו יודעים, אנשים שלו... לפעמים הוא אוהב, לפעמים הוא הורג. הוא אולי לא היה מסכים. כל מה שקרה בין המשתה הראשון לשני, המציאות הזאת שפתאום המן מתעצבן, והתאפק המן, ואז הוא רוצה לעשות עץ, לתלות את מורדכי, ונדדה שנת המלך, ופותחים את ספר הזיכרונות, ובדיוק קוראים על מורדכי, ובדיוק המן נמצא בחצר, כי הוא רוצה להגיד לו על העץ, והמן מציע את ההצעה המטורפת שרק אדם עם כבוד כזה יכול להציע, ופתאום המלך נופל לו האסימון, ואז המלך אומר לאמן לעשות את כל זה, הרקע למפלתו של אמן. בזכות הדבר הזה, כשאסתר באמת אומרת, אחר כך, איש צר ואוהב אמן הרע הזה, המלך מצווה להרוג את אמן. אז ברור שטוב היה לחכות למשתה השני, אבל את כל זה אסתר לא ידעה. אסתר לא ידעה. היא לא ידעה שזה יקרה בין המשתה הראשון לשני. גם אם אסתר היא חכמה ופועלת, היא לא ידעה, היא לא ידעה. ואני חושב, מוריי ורבותיי, שאסתר התכוונה לבקש במשתה השני. למה היא לא ביקשה במשתה השני? כי היא פחדה. הראשון, סליחה, היא התכוונה לבקש במשתה הראשון. למה היא לא ביקשה במשתה הראשון? כי היא פחדה. שוב, זה מפחיד. לבקש ככה על אמן, זה מפחיד. ואיך אני יודע שהיא רצתה לבקש? תסתכלו במשתה הראשון, בואו נחזור רגע על ה... לדף הקודם, במשתה הראשון, כשהיא מבקשת את המשתה השני, היינו מצפים שמה היא תגיד, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך והנתן לך, ומבקשתך עד חצי המלכות ותעס, היינו מצפים שהיא תגיד, שאלתי ובקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך, אני מבקשת משתה. אבל היא מבקשת את זה בלשון מאוד דרמטית, של פחד. מה היא מבקשת? ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. למה הפתיחה הדרמטית הזאת? כי היא מתכוונת עכשיו לבקש על עם ישראל. היא מבקשת, היא עומדת לבקש, היא לא רק הולכת לבקש על משתה, היא הולכת לבקש על עם ישראל, והיא פותחת, המלך, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. והיא לא מצליחה. היא לא מצליחה. אני חושב שהיא חזרה הביתה, כל הלילה היא בכתה. הפסדתי את ההזדמנות. עכשיו הייתה לי הזדמנות לבקש על עם ישראל, הפסדתי. מי יודע מה יהיה במשתה? וזה אחד הדברים שמראים לנו. כל הקלפים שנראים מיותרים, כשאתה קורא את המגילה בצורה מדוקדקת, אתה מבין, זה שאסתר עם מלכה זה מדהים, גם זה נס. גם זה לא היה קורה אילולי כל הדברים בהתחלה. אבל זה בכלל לא מספיק, זה בכלל לא מספיק. אסתר פועלת פה, אבל באמת ברור שהקדוש ברוך הוא פועל פה מאחורי הקלעים כל הזמן, ואילולי הדברים האלה לא היה מצליח. המהלך הטבעי, גם אם אסתר הייתה מלכה. מרדכי, הזכרתם קודם. תודה רבה. בואו תעברו לעמוד 4. תראה, הכל יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל בסופו של דבר, בוא נאמר כך, בסופו של דבר מהלך טבעי, פשוט ורגיל של מלכה שמבקשת לא היה מועיל. בין המשתה הראשון לשני קראו דברים שהם מראים שיש פה נס. אני רוצה להגיד שאולי ברוח הקודש יכול להיות, אני לא יודע אם זה מוסיף לאסתר, לא יודע, לא יודע. ברור שאסתר, אנחנו יודעים מהנביאות שלנו, אבל אולי, אני לא יודע אם זה מוסיף או מוריד, זה יכול להיות. אני לא יודע אם זה משפיע כל כך בנקודה הזאת, יכול להיות. אבל בכל אופן, הקריאה המדוקדקת מראה שזה שהיא הייתה מלכה, זה לא אומר טוב, עכשיו ברור שיהיה נס. יש כאן המון המון פרטים שרק בצירוף של כולם התרחש הנס. אבל יש לנו שאלה, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. שאלה ששאלתם. אחר הדברים האלה, אנחנו מקור 11, גידל המלך אחשוורוש את המן, ונמדת הגגי והינשאו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. וירא המן כי אין מרדכי קורא משתחווה לו, וימלא המן חימה. ויבז בעיניו לשלוח אל מרדכי לבדו, כי הגיעו דעת מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, שבכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. מוריי ורבותיי, למה מרדכי לא משתחווה? למה הוא לא משתחווה? אין בעיה הלכתית להשתחוות לבן אדם. זה לא פסל. אין בעיה הלכתית להשתחוות לבן אדם. למה הוא לא משתחווה? והדבר הזה, עד כדי כך, התריד את חזל, שבגמרא במגילה דף י"ב עמוד ב', אומרים חזל, רב אמר, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, ראה, מה עשה לי יהודי, ומה שילם לי ימיני, מה עשה לי יהודי לדוקת לי דוד לשמעי, דית ילד מיני מרדכי דמקני בי המן. כועסים פה בגמרה על שאול, על דוד, על שאול שלא הרג את הגג, זה מקודם, ועל דוד שלא הרג את שמעי, ובגלל זה משמעי יצא מרדכי, שבגללו הייתה כל הגזרה. איזה טענה נגד מרדכי כאילו, זה איזה, באים לטענה. טוב, ברור שאנחנו מבינים שהמהלך של מרדכי הוא מהלך נכון, אבל כנסת ישראל באה בטענה, איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה עושה פרובוקציות? מה זה הדבר הזה? חזל במדרש רבה מנסים להסביר ואומרים, מה עשה המן? עשה לו צלם מרוקם על בגדיו. כל היה משתחווה לאמן, היה משתחווה לעבודת כוכבים, אז היה לו איזה פסל כאן. אז לכן הוא לא יכול היה להשתחוות לאמן, כי השתחווה לאמן זה השתחוות לעבודה זרה, כך אומר כאן המדרש. אבל מוריי ורבותיי, מסתבר, גם לאור המגילה וגם לאור דברי חז"ל, שיש כאן סיבה נוספת. ואני חייב להגיד, אני חושב, שעיקר הנס במגילה, זה מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. כמובן, יש את הנס האלוקי, אבל הנס, העלייה של עם ישראל, עם ישראל נמצא כאן בתהליך של התבוללות. אנחנו רואים, הסעודה הראשונה, כולם היו בסעודה. גם יהודים היו בסעודה. כולם היו בסעודה. סעודה שחז"ל אומרים שכלי המקדש היו שם, אבל אפילו בלי זה. סעודה שחיתות של מלך גוי, סעודה של תרבות זרה. עם ישראל נמצא בסעודה הזאת. וחז"ל אומרים במגילת דף י"ב, המקור הבא, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל, שבאותו הדור כליה, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. יש כאן כמעט התבוללות. כמעט התבוללות. ומוריי ורבותיי, מי שמציל את המצב זה מרדכי. אילולי מרדכי אולי לא הייתה גזרה. עם ישראל פשוט היה נעלם. פשוט היה מתבולל. מרדכי בא ואומר, לא יכרע ולא ישתחווה, אנחנו לא נמשיך במצב הזה. והוא יודע לעמוד על הזהות ועל הזהות היהודית והדתית. הוא גורם לכל המהפכה כדי להציל את עם ישראל. ומוריי ורבותיי, אני אגיד ממש בקצרה, כי יש לנו את החלק השלישי, ואני רואה את השעון לפניי, אבל אני רק רוצה להגיד, יש כאן כנראה הרבה מעבר לדברים האלה, יש מחלוקת גדולה, מתי בדיוק הייתה מגילת אסתר, אבל לפי חלק, גם מהמפרשים וגם בפשוטי המקראות, יש סברה גדולה לומר שמגילת אסתר היא אחרי הצהרת כורש. ואם היא אחרי הצהרת כורש, עכשיו כאן יש אולי כל מיני סיבות להגיד את זה, על פי עזרה א', אני לא רוצה עכשיו להתייחס לזה, כי אין לנו כל כך זמן לדבר הזה, אבל אם זה אחרי הצהרת כורש, זה אומר שזאת הפעם הראשונה שעם ישראל יכול היה לחזור לארצו. והוא נשאר בגלות מרצונו. הוא נשאר בגלות כי הוא רוצה להיות בגלות. והדבר הזה, גם אם לא נגיד אותו, ברור שבדור הזה עם ישראל מתחיל להשלים עם הגלות. מתחיל אולי אפילו ליהנות ממנה. איך אפשר לדעת את זה? למשל, לפי השמות. והשמות מראים לנו הרבה. תגידו, מרדכי זה שם יהודי או לא יהודי? מרדכי זה לא שם יהודי. מרדך, וזה שם פרסי, אולי קשור אפילו לעבודה זרה, זה לא שם יהודי. אבל זה מתחיל בדיוק בדור הזה. כי איך קראו לאבא שלו? הוא מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני. לאבא שלו יש שמות עבריים. אבא, סבא, פתאום זה הדור שדברים מתחלפים. אסתר, אסתר זה שם יהודי. אסתר, זה לא שם יהודי. גם זה אולי קשור לעבודה הזרה, אבל זה בדיוק השינוי, אסתר בת אביחיל. ואתם יודעים, לאסתר יש שם אחד אמריקאי, סליחה, פרסי, ושם אחד יהודי. יש לה שני שמות, נכון? אסתר והדסה. קשה להאמין דבר כזה. איך יכול להיות שיהודי יכול לעלות לארץ והוא נשאר בחוץ לארץ? אי אפשר להבין דבר כזה. אבל זה קורה בפעם הראשונה פה, בדור הזה. עכשיו, על זה היה אפשר להאריך הרבה, הרבה, ולהגיד עוד המון דברים במגילה, אבל כיוון שאין לנו זמן לדבר הזה, אני רק רוצה להגיד שבאמת, הנס הגדול הוא מרדכי לא יכרה ולא ישתחווה שמרדכי לא מוכן לקבל את המציאות הזאת. הוא לא מוכן לקבל את המציאות של ההתבוללות, ויש עוד הרבה דברים שאפשר לראות ממש מהר, אבל אין לנו כך זמן. תסתכלו, איש יהודי היה בשושן הבירה. שושן הבירה? מעניין, אתם יודעים, כן, מקור 17, כשבנביאים, בתורה מדברים על, בנביאים, כשמדברים על בירה, על מה מדברים? על ירושלים. על ירושלים, תסתכלו למשל, מקור 18, אתם רואים? ולשלמה בני, תן לבב שלם, לשמור מצוותיו, עדותיו, חוקותיו, לשמור לעשות הכל, ולבנות הבירה. אתם מבינים, יש איזה, לא רק ש ארץ ישראל לא מוזכרת במגילה, יש איזה משהו שמחליף את ארץ ישראל. יש לנו את שושן הבירה. טוב, תודה. יש לנו את שושן הבירה, יש החלפה לירושלים, יש משהו אחר? שושן הבירה במקום ירושלים הבירה, ואולי בגלל זה גם הגמרא בתחילת מסכת תענית, שמדברת על ערים המוקפות חומה שקוראים, אז יש המוקפות חומה ממות אחשוורוש, אבל יש דעה אחרת, מות יהושע בן נון. ולמה ממות יהושע בן נון? אז הירושלמי אומר, בגלל כבודה של ארץ ישראל, אנחנו רוצים להחזיר את הכבוד לארץ ישראל, גנבו לה את הכבוד. לקחו וכל הכבוד, פתאום עובר לשם. גם הנס של הניצחון, לכאורה היינו מצפים שהנס יהיה שתתבטל הגזרה. אבל הנס הוא לא שמתבטל את הגזרה. למה הנס הוא לא שמתבטל את הגזרה? לכאורה, ככתב אשר נכתב בשם המלך ונכתב את הבת המלך, אין להשיב, אי אפשר. טוב, זה במובן הטכני, אבל במבט האלוקי, הקדוש ברוך הוא יכול היה לעשות את זה אחרת. מה הנס בסופו של דבר? הנס הוא שמרשים ליהודים להילחם ולעמוד על נפשם. זה הנס. והם יכולים להילחם ולנצח. במבט האלוקי, הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יעמוד על הזהות היהודית שלו, יילחם עליה, יהיה במאבק, ואפשר לראות המון דברים במגילה שמשתנים, למשל, עברית. האיגרות הראשונות לא היו בעברית. האיגרות השניות וליהודים ככתבם וכלשונם. למה בעברית? הם לא ידעו פרסית? ברור שהם ידעו פרסית. אבל עכשיו מתעוררת הזהות היהודית, והם רוצים שזה יהיה בעברית. ואם בתחילת המגילה לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, היא מסתובבת כמו יהודי בצרפת עם כובע על הראש, שלא ידעו שהוא יהודי, או במקומות אחרים שאנשים מפחדים. בסופו של דבר, בהתחלה לא הגידה, אבל בסוף המגילה, כי הגידה אסתר מהו לה, והיא מגלה את זהותה שהחשברוש אומר, ואתם כתבו על היהודים כתוב עיניכם וחיתמו, הזהות מתגלה, ולא יעבור, בתחילת המגילה ולא יעבור מופיע על דתי החשברוש, נכון? על דתי החשברוש, ויכתב דתי פרס ומדי, ולא יעבור בסוף המגילה, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנביאים עליהם, ולא יעבור, כלומר, הלכות פורים. אבל לא יעבור בהתחלה של המגילה, ועם ישראל בתוכם היה לא לעבור מההוראות של המלך, החשברוש. עם ישראל עובר תהליך. עכשיו, לא לעבור מהדברים של הלכות פורים, של הקדוש ברוך הוא. שם השם לא נזכר במגילה, הזכרנו שהגאונים אומרים שלא נזכר במגילה, כי להראות שנס טבעי. אבל יכול להיות שלא נזכר במגילה, כי אולי עם ישראל הוציא אותו מהמגילה. עם ישראל הוציא, כל החלק הראשון, עם ישראל הוציא. ויש איזה משהו שלאט לאט זה חוזר. חזל במגילת אף י' יגידו לא אומרים הלל. אז יש הלל, קריאתה זו הלליה, אבל יש שני טעמים אחרים. ואחד מהם, אנחנו עדיין עבדי החשברוש, והנס נעשה בחוץ לארץ. יש הגבלה מפליאה בין יוסף לבין אסתר. תסתכלו מה בעמוד 5. הגבלה מפליאה שממש אפשר לראות, שכותב המגילה, כתב בצורה מכוונת, כמו הלשון של סיפור יוסף ואחיו. ויפקד המלך פקידים, ובסיפור יוסף ואחיו, ויפקד פקידים על הארץ. ויקבצו את כל נערה ותולה, טובת מראה, וכאן ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות. והייתה ודבר בעיני המלך, והייתה ודבר מעיני פרעה. אני קורא כל פעם בצד שמאל, ואחרי זה בצד ימין פה, כן? כי כן ימלאו ימי מרוקיהן, כי כן ימלאו ימי החנותים. והיא כאומרם אליו יום יום, ולא שמע עליהם. ואצל יוסף, אשת פוטיפר, והיא כדברה את יוסף יום יום, ולא שמע אליה. אי אפשר להתבלבל, ברור שהוא לקח את הפסוקים. וכאשר עבדתי, עבדתי, ואני כאשר שחלתי, שחלתי. וראיתי ברע אשר ימצא את עמי, וביוסף פן הרי ברע אשר ימצא את אבי. ויסר מלך טבעתו, ויסר פרעה את טבעתו, ויתן את המן, ויתן את יוסף. ועוד פעם, מלביש אותו בגדי מלכות, ואלבש אותו בגדי שש, את יוסף, ואת מרדכי, והרכיבהו ברחוב העיר, ואת יוסף, והרכב אותו במקרבת המשנה. ואצל מרדכי, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש, ואצל יוסף, ויקראו לפניו אברך. כלומר, זה לא במקרה. למה זה? למה הוא כותב את זה כמו סיפור יוסף ואחד? אז מוריי ורבותיי, אפשר להגיד, טוב, זה פשוט סיפורים דומים. בשניהם עם ישראל נמצא בצרה, בשניהם מישהו מהעם מגיע לדרגה של מלכות ומציל את העם שלו. אבל באמת, יש כאן דבר נוסף. במגילת אסתר, שם השם לא מופיע. נס טבעי, שם השם לא מופיע. אצל יוסף ואחיו, גם כן הכל טבעי. אבל יוסף דואג כל הזמן ללמד את כולנו מי עושה את הכל. יוסף יגיד לשר האופים והמשקיעים, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. והוא יגיד לפרעו, בלעדיי, אלוקים יעשה את שלום פרעו. כל הזמן הוא מזכיר, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, והוא יגיד לפרעו, את אשר האלוקים עושה, הראה את פרעו. והוא יגיד לאבא שלו, סמני לאדון, אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה עליי תעבוד, אל תעמוד. והוא יגיד לאחים שלו, ואתה אל תיראו, כי התחת אלוקים אנוכי, ואתם חשבתם עליי רע, ואלוקים חשבה לטובה. כל הזמן הוא מכניס לקדוש ברוך הוא, כל הזמן. והמגילה רוצה, נקרא את המגילה, שהקדוש ברוך הוא כאילו לא נמצא שם. ונבין מי עומד מאחורי הקלעים. נקרא את יוסף, סיפור יוסף אחד, שכל הזמן יוסף אומר לנו, מי עומד בסיפור שלו מאחורי הקלעים. ועוד, אני חושב, יש חיבור ליוסף ואחיו. יוסף הוא הראשון שירד, שעזב את ארץ ישראל וירד לגלות בעל כורחו. הראשון שפשוט לוקחים אותו ושמים אותו שם. ויוסף, כמה הוא אהב את ארץ ישראל. יוסף, כולם יודעים את הזהות היהודית שלו. איך קוראים ליוסף? נער עברי, נער עברי. ועל כך יש קצת דברים במדרשים, קצת ביקורת, דווקא אצל משה רבינו, איש מצרי, צילנו מיד הרועים. הוא נער עברי, כולם יודעים שהוא עברי. והוא עתיד להגיד לעם ישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. אל תשאירו את העצמות שלי במקום התמה הזה. והוא ירד בעל כורחו. ואני חייב להגיד, במגילת אסתר, אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה הגרף של מגילת אסתר? בדרך כלל אנשים יעשו גרף שהוא מתחיל ממקום, לא יודע, כמו פרבולה. כאילו זה מתחיל ממקום די גבוה, יורד למטה, נכון, בגזרה, ואז עולה למקום עוד יותר גבוה. אני לא מסכים עם הגרף הזה. אולי זה נכון פיזית. באמת הגרף של המגילה מתחיל למטה, הכי נמוך שאפשר. והוא למטה, 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 הוא מתחיל לעלות, ומרדכי לא איכה ולא ישתחווה. ברגע שיש גזרה, אז הכל מתחיל לעלות. ברגע שיש גזרה, עם ישראל מתכנס, עם ישראל מתפלל, וצום עליי ואל תאכלו ואל תשתו, אז הכל מתחיל לעלות, ופרק וב, כמובן, הנס. עכשיו, כמובן, שהנס בפורים הוא אדיר. הוא ענק, הצלת עם ישראל, כל הנס שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל באותו תהליך ענק. כל הדברים, השינוי הרוחני שעם ישראל עובר, הזהות היהודית, אבל בסופו של דבר גם יש משהו עצוב. אנחנו גומרים את המגילה בשושן. הקטי יחדי אחשוורוש ענן, עתידים חזל להגיד מסכת מגילה דף י' ד', גם בסוף המגילה אנחנו עבדי אחשוורוש, ולא אומרים הלל כי זה נס של חוץ לארץ, משהו לא שלם. ממוריי ורבותיי, אני רוצה לעבור לימינו. בדרך כלל רגילים לראות את הגאולה הטבעית כירידה, כמצב של הסתר פנים, ואין גילוי שכינה, אבל באמת, מרן הרב קוק לימד אותנו, מרן הרב קוק זצ"ל, שזה בדיוק ההפך. והקדים אותו המערה, ואולי גם בדברי חז"ל עוד קודם בגמרא, במקורות נוספים, תעברו לעמוד האחרון. נביא ישעיהו אומר, כי לא בחיפזון תצאו ובנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם. מה זה לא בחיפזון? קודם על מצרים אמרנו שהכל בחיפזון ובנס גדול, על טבעי, אומרת המחילתא, יכול אף לעתיד לבוא יהיה בחיפזון. תלמוד לומר, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם. הגאולה העתידית היא לא גאולה של חיפזון, היא גאולה של טבע. ומרן הרב קוק זצ"ל מסביר שלהפך, פעם בהתחלה היה צריך איזה משהו גדול, עצום, על טבעי, שפתאום כל העולם יבין, יכיר במלכות שמיים. אבל אחרי יציאת מצרים, אחרי הנס העצום של יציאת מצרים, המגמה האלוקית היא שעכשיו לא יהיה צורך לשבור את הטבע כדי לראות מלכות שמיים, אלא אפשר יהיה לזהות מלכות שמיים בתוך הטבע. והמגמה האלוקית והמטרה של עם ישראל שיכירו כל יושבי תבל ומלכות שמיים בתוך המציאות הטבעית שאנחנו נמצאים בה. המציאות הזאת הטבעית שהקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע היא לא יותר נמוכה, היא יותר גבוהה. היה צריך את הנס הגדול, היה צריך את הגובה של מצרים, זה ברור. אבל יש כאן משהו יותר גבוה, גם כי הקדוש ברוך הוא לא צריך לשבור את הטבע כדי להתגלות, הוא מתגלה בתוך הטבע. גם בגלל, אני עכשיו אומר בקצרה, וזה המון המון קטעים של הרב קוק בהמון מקומות, גם בגלל שנס גלוי הוא חיצוני לאדם. הוא לא בתוכנו, הוא בחוץ. ולכן בנביאים אף פעם נס לא יחזיק מעמד הרבה שנים. עם ישראל יחטא עוד פעם ועוד פעם, כי זה חיצוני, זה לא משפיע בצורה פנימית. וכשאנחנו מדברים על דברים טבעיים, זה בתוכנו. ודבר שלישי, דבר טבעי, האדם בדרך כלל שותף בו. האדם פועל והאדם עושה, ולפעול ולעשות ולדעת, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, זה הדבר הגדול. זה הדבר המיוחד. אנחנו רגילים לומר, פי הגמרא, את עשרת בני המן בנשימה אחת, אבל בעלי קריאה רבים רגילים לומר עוד פסוק בנשימה אחת, זה בקטע הראשון שבאנו בהתחלה, יבוא המלך והמן היום, יבוא המלך והמן היום, אומר המהר"ל באור חדש, עמוד כ"ב, ראשי תיבות הוויה, י' כ' ו' כ'. אסתר פועלת, ופועלת בצורה מעשית, אבל באמת בלב היא מזמינת הקדוש ברוך הוא. וזה הדבר המיוחד, כשאדם נמצא במציאות טבעית, מאוד מהר אפשר להגיד, טוב, ששת הימים, מדינת ישראל, הכל טבעי. כשאתה מבין את התהליכים שדיברנו עליהם, אתה מבין שזה בדיוק הפוך. וככל שאתה מצליח לראות את יד השם, למרות שאתה פועל ועושה, כך גדל כבוד שמיים. אמר לי ילד אחד, הרב, אתה יכול להוכיח שאלוקים קיים? הוא אומר, הרב, אין לי הרבה זמן, זה שתי דקות, אז שיהיה מהר. אמרת, תראה, אם היית שואל אותי לפני 100 שנה, לא יכולתי לתת לך תשובה בשתי דקות. היום? אין לי בעיה. הוא אומר לי, אז מה התשובה? אמרתי לו, מעולם לא הייתה מציאות כזאת של עם שגרשו אותו מארצו והוא חזר. אתה רואה את כנסת ישראל חוזרת אחרי 2,000 שנה. אתה רואה שדברי הנביאים הולכים ומתגשמים לנגד עינינו. אני אומר, אני קורא הפטרות ואני מתרגש, לפעמים מרוב התרגשות, אני עם דמעות בעיניים. אי אפשר להאמין, אי אפשר להאמין. עם ישראל חוזר לארצו, ארץ ישראל פורחת. לא רק בענייני תורה, שברוך השם לימוד תורה גדול, והמציאות שלנו כל כך הרבה, שבעזרת השם יתרבה עוד יותר, אבל גם בדברים אחרים. אתה רואה את מדינת ישראל בדברים אחרים, ברפואה שמקום שמיני בעולם, ובהייטק מקום שלישי בעולם, ומדד המדינות החזקות, לא זוכר, 9, משהו כזה, החזקות בעולם. לא יאומן, אנחנו קטנים, אנחנו חדשים. אתה לא רק רואה שהשם קיים, אתה רואה שהשם אוהב עמו ישראל. אי אפשר להיות במציאות שלנו ולהיות אדם מאמין. כלומר, לא להיות אדם מאמין כשאתה רואה לנגד עיניך את כל מה שמתרחש, כל הניסים שאנחנו רואים, וכל הדברים שכתובים בדברי נביאים ובדברי חז"ל רואים שמתגשמים לנגד עינינו, ולהיות שותף למציאות הגדולה הזאת, זה דבר שהוא באמת להיות שותף לגילוי שכינה, להיות שותף למלכות שמיים, ולהיות שותף לתהליך הגדולה, הגאולה העצום שהולך ומתגלה ומופיע לנגד עינינו. חלק מהתהליך הזה זה גם הבחירות. ללכת לבחור, אלפי שנים לעם ישראל לא הייתה זכות בחירה בכלל. לבוא ולבחור, שאל אותי יהודי שהגיע מחוץ לארץ, פעם ראשונה שהוא בוחר, שאל אותי אם להגיד שהחיינו. אז תראו, זאת שאלה גם עלינו, אנחנו בכל מקרה לא יכולים להגיד שהחיינו, כי זה לא מתחדש משנה לשנה. זה כבר בעיה. אבל להגיד שהחיינו, אז אנחנו לא נגיד שהחיינו. אולי. אבל להרגיש בלב שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, זה דבר שהוא לא יאומן. לא יאומן. איפה היינו לפני 70 שנה, לפני 80 שנה, איפה היינו? אנחנו נמצאים במציאות שזוכים להיות במדינה שלנו. להצביע לכנסת ישראל, ומוריי ורבותיי, אם אנשים אומרים, תשמע, כמה פילוג יש בעם, אני רוצה להגיד לכם, מוריי ורבותיי, הפילוג בעם הוא קטן, הוא לא גדול. קודם כל צריך לדעת, הפילוג הוא לא בעם, הפילוג הוא בהנהגה. אתה רואה, יש מנהיג כזה, מנהיג כזה, פתאום יורדים מנדטים, עולים מנדטים, כל... זה משחקים שאני נפגש עם אנשים דתיים, אנשים לא דתיים, אנשים מכינות, יש חיבור גדול, יש חיבור גדול, וחוץ מזה, מי שקורא דברי נביאים, רואה שכל מה שיש היום, זה הרבה יותר טוב ממה שהיה כמעט תמיד בעם ישראל, שלא תהיה טעות. אנחנו לא הורגים אחד את השני, אין מלכות ישראל שננסה להילחם עם יהודה, ומוכנה לעשות ברית עם מלכים גויים, זאת לא המציאות, אנחנו עם אחד, אוהבים אחד את השני, בסדר, אנחנו יש לנו דיונים, ויש מחלוקות, וזה בסדר, זה מצוין, אין שום בעיה, אתה יכול לחלוק, ולחשוב כל מה שאתה רוצה, ואתה אומר, שים שלום, ברכנו, אבינו, ואתה חושב על כולם, אנחנו אוהבים את כולם, דתיים ולא דתיים, וימנים ושמאלנים, אוהבים את כולם, יכול להיות שאנחנו כועסים עליהם לפעמים, על כל הדברים, אוהבים אותם, רוצים את ההצלחה שלהם, איך אמר מרן הרב קוק זצ"ל, אני רוצה, אני אוהב את כולם, אני רוצה שהכל יתכבדו, הכל יתעלו, זאת המציאות שלנו, עכשיו המורכבות הזאת היא גדולה, אבל בתוך כל הבלגן, וכשיש בחירות 3 פעמים, אז 3 פעמים יוצא לכל התקשורת לדבר רע, זה בעיה. אז צריך לדעת באמת אנחנו נמצאים במציאות טובה, אנחנו נמצאים במציאות של גאולה, אנחנו נמצאים במציאות שעם ישראל בסך הכל אוהב ומאוחד. בסדר, יש דברים, צריך לסדר, ויש בלגן לפעמים, ובהנהגה, אני לא אומר שהכל מצוין, וברור שצריך להתקדם בתורה, ביראת שמיים. יש הרבה דברים שעם ישראל לא צריך להתקדם, אבל שלא תהיה טעות, וחס וחלילה שלא נהיה באיזה מפח נפש, כאילו אנחנו נמצאים במקום נמוך, אנחנו לא נמצאים במקום נמוך, אשרינו שזכינו, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להיות במציאות הנפלאה הזאת, להיות ולראות את חזון הנביאים הולך ומתגשם לנגד עינינו, ובעזרת השם, כשם שזכינו לראות בשלבים הגבוהים האלה של הגאולה, אנחנו נוסיף ונראה עוד שלבים של גאולה, ונראה בעזרת השם עוד חיזוק של תורת ישראל, של זהות ישראל, אפשר לחיות במדינת ישראל ובזהות לחיות כמו באמריקה, לראות הסרטים וכל הדברים שכל הזמן מדברים בתרבות לא שלנו, גם בארץ צריך לשמור על התרבות שלנו והזהות שלנו, אז בעזרת השם גם על הזהות היהודית וגם על חיזוקה של ארץ ישראל, ובעזרת השם כנסת ישראל תמשיך, תעלה עד לגאולה שלמה במהרה בימינו.